שלוש שלמות הן יסודות הנישואין על פי תורת ישראל, עמוד 46, פסקה שנייה. הבעל אשר עיניו בראשו, כלומר יודע דבר בסיבותיו, כלומר מתבונן ומבין את תוצאות התנהגותו. אדם שיודע לשקול היטב את כל העניין של פעולה ותוצאה, זה נקרא עיניו בראשו. מי שעיניו ברגשותיו ודאי שלא יכול לקחת בחשבון דברים כאלו, אבל מי שעיניו בראשו מתוך ההיקש וההבנה של טבע האישה, הוא ידע ודאי להיזהר לא לעשות פעולות מסוימות שהן בבחינת זריעת מלך על פצעיה או פגיעה של ממש בה. זה נקרא עיניו בראשו, יודע פעולה ותוצאה. כן, הבעל אשר עיניו בראשו, מי כמובן שעסוק רק בגחמות שלו ובצרכים שלו, בעל שעסוק, לא אכפת לו בדיוק מה קורה בסביבתו. העיקר שאת הצעקה שלו ירביץ, העיקר שאת הטענות שלו ישמיע, זה מה שחשוב לו כרגע. מה אכפת לו בכלל אשתו? אכפת לו הרגישויות שלה, הצרכים שלה? לא. אני ואפסיות, מה שמעניין אותו כרגע זה לבוא ולהגיד לה שהאוכל שלה היה על הפנים. כי כרגע הבטן שלו עדיין מקרקרת, למרות שהוא לא אכל בקושי אכל את האוכל שלה. הוא נשאר רעב, האוכל שלך על הפנים. זה בכלל מעניין אותו שמבחינתה לשמוע דברים כאלו, זה גזר דין מוות, כן? אתה לא יחומרים את זה כמובן. זה נקרא שעיניו לא בראשו, זה עבודת הבעל, זה לא בעל, כן? זה משהו אחר לגמרי. הבעל אשר עיניו בראשו, יש לו מעט רגישיות, יודע להתבונן על סביבתו, ולקחת בחשבון את הצרכים הסביבתיים, בכלל וצורכי אשתו בפרט, הבעל אשר עיניו בראשו, אינו יכול להרשות לעצמו. כשאתם רואים, זה נכנס בגדר של חיוב, אינו יכול להרשות, זה דבר שהוא לא בגדר של רשות, זה חובה. כלומר, אינו יכול להרשות לעצמו, שלא להפגין את דאגתו ואהבתו כלפי אשתו. זאת אומרת, מישור החובה לדאוג לה, הוא מתפתח מתוך מבט, כן, של רגישות. ברגע שאנחנו מסתכלים במבט של רגישות על סביבתנו, אנחנו מזהים שהרצונות שלנו זה לא הדבר הבלעדי בעולם. יש אנשים מסביבנו, פתאום דברים שלפני כן היו רשות, פתאום נהפכים לחובה. יש לי רשות אם להגיד לך בוקר טוב או לא. אבל אחרי שהתברר לי, עד כמה לכל אדם הוא באמת זקוק למחווה הזו של בוקר טוב ושלום, זה חובה להגיד בוקר טוב. זה לא רשות, זה חובה, זה נהפך לחובה. זאת אומרת, על פי מבט אחד, פעולה מסוימת היא רשות, על פי מבט אחר, הפעולה עצמה נעשית חובה. שאלה היא, מה המבט שלך? האם יש לך עיניים בראש או יש לך עיניים? אני יודע איפה. אינו יכול להרשות לעצמו שלא להפגין, כן? גם ביטוי של הפגנה, כן? פרופגנדה. ביטוי של הפגנה זה ביטוי מאוד מאוד בולט, זה לא דבר, כן? היחס לאישה זה לא דבר שנאמר או נעשה או אמור, כן? או רשאי לעשות במרומז. זה צריך להיות בהפגנתיות. זה צריך להיות לה מאוד ברור, שאכן לזה התכוונתי. ולא אחרי זה להתווכח שעה שלמה, נו, לזה התכוונתי, אבל לא ראיתי. הצדק לא מספיק שהוא יאמר, הוא גם צריך להיראות. ודאי, אם אתה רוצה להתייחס אליה באופן שהיא תבין, אז אתה צריך להיות מאוד מאוד ברור וחד משמעי, לא לתת מקום לפרשנות בהתנהגות שלך. צריך להפגין את הדבר, לא הפגנה במובן שלילי פה. כן, כאילו, אני יודע, אבל להפגין פירוש דבר שהדבר יהיה ברור. את חשובה לי. הדבר יהיה ברור, אני מבין את הרגישות שלך, ואני משתוקק לצאת ידי חובתך. זהו, זה נקרא להפגין. להרשות לעצמו שלא, כן, הוא לא יכול להרשות לעצמו, שלא להפגין את דאגתו ואהבתו כלפי אשתו. כן? דאגה ואהבה זה שני פנים שמשלימים זה את זה. אני דואג לך, ומתוך הדאגה אני מעניק לך. כן? זה כבר אהבה. הדאגה היא הבחנת החוסר של הזולת. זה נקרא דאגה. כן? והאהבה זה כבר הביטוי של השלמת החוסר. השלמת החוסר, כן? זה כבר מביא לאהבה. כי לשונו של המדרש, כל החפץ, כל הרוצה או החפץ, לדבוק באהבת חברו, כלומר לאהוב את זולתו, יהן נושא ונותן אימו. כלומר, כאשר אני נותן לך, אני אוהב אותך. אני עושה משהו למענך, אני גם מוצא אותך. אותך בתוך הנתינה, כי אני נותן לך, ואני גם מוצא את עצמי בתוכך. כשאני נותן, אני בעצם נודד, בעצם הנתינה אני נודד ומתאחד איתך. אז בתוך הנתינה אני מוצא אותך ואת עצמי בשטח משותף. זה מוליד אהבה כמובן. כל החפץ לדבוק באהבת חברו, יהיה נושא ונותן עמו. אם כן, בעל שעיניו בראשו, צריך גם לאמץ או לעורר בקרבו את הדאגה לאשתו. הדאגה היא באה לידי ביטוי, כן? בתשומת לב לצרכים שלה, כן? אני דואג לחסרון הזה והזה שלה. אני דואג לכך שאין לך את הבגד האהוב עלייך, כן? אין לו, למרות שאני יודע שהוא אהוב עלייך, כן? לא יכולנו לקנות מכיוון יש לנו קושי בהוצאה כספית כזו, אבל אני דואג לבגד שאת כל כך אוהבת, כן? אני אעשה מאמץ לחסוך כדי שלקראת החגים הממשמשים ובאים, תוכלי כבר להתהדר בפניי, כן? בבגד הזה. אני מודע לכך, אני דואג. והדאגה תביא לנתינה. אז דאגה ואהבה. שני הדברים. בסדר? אם כן, נקרא את זה פעם אחת ברצף יותר. הבעל אשר עיניו בראשו, אינו יכול להרשות לעצמו שלא להפגין את דאגתו ואהבתו כלפי אשתו. כן? והקרובים, איש אל פני אחיו. שזה הביטוי לאופן שבו איש ואישה צריכים לפנות זה כלפי זה, ואהבתו כלפי אשתו, והקרובים איש אל פני אחיו, כן? וכן הלאה, ואין ספק שאכן כך יעשה, שימו לב, זה, אם עדיין הוא לא עושה זה, כל זה, מה הסיבה שהוא לא עושה זה עדיין, ואין ספק שאכן כך יעשה, אם רק יקדיש מחשבה לטובות שהיא גומלת עמו. על ניסייך ונפלאותייך שבכל יום איתי. רק מתבוננים מה האישה עושה למעננו, מתבוננים, מפנים את הראש מכל הטרדות, ופשוט מתבוננים בהתבוננות פשוטה. מה האישה עושה למעננו? החל מן הבוקר שאנחנו פוקחים את העיניים, והיא אומרת לנו, בוקר טוב. עבור, אחרי שאתה חוזר מהתפילה, היא מקדמת פניך שוב בשלום ובוקר טוב, ואפילו כבר הכין לך כוס קפה, לאחר היא הכינה סנדוויץ', כן? ממש בחמימות נפלאה, באכפתיות נהדרת, כן? היא מורחת את שכבת החמאה, כן? לא מומלץ, אבל אם אתה והיא חושבים שזה הדבר שראוי לעשות, כן? אם חושב שזה דבר שמענג אותך, היא מורחת את שכבת החמאה בדאגה גדולה, אולי גם מציירת שם איזה לב, כן? ושמה את העגבניות או את החביתה, מה שאתה אוהב, ו... עושה את הסנדוויץ' ועוטפת אותו בנייר נצמד, כל כך יפה, מלאכת מחשבת, זה דבר מאוד גדול. זה פשוט לא יאמן כמה אנרגיות של טוב ואכפתיות ורגישות מושקעים בסנדוויץ' הזה. זה דבר ברור, שאני לא רוצה להגיד שעשתה ייחודים על כל פלסטיק נצמד כזה ועל כל ייחודים. אבל על פי דרכה היא עשתה בזה ייחודים. היא חשבה עליך, רגשותיה היו בתוך הזה, כן? זה עבורך, את זה מייעדת ומייחדת לך. זה דבר כשלעצמו, רק לדבר הזה עצמו, אנחנו צריכים לצאת מכלינו מרוב הכרת הטוב ואישה. יש עוד הרבה במשך היום, היינו מלקטים את כל הטובות, בכל סדרי הגודל שלהם. כן? הטובות בדיבור, הטובות במחשבה, הטובות ברגש כלפינו, הטובות במעשה, מעשים קטנים, פרטי מעשים שמביעים טוב. אין לדבר סוף. אז מה גורם לנו לא לשים לב לדבר? מה שגורם לנו בדרך כלל לא לשים לב לדברים? תרדה, פיזור הנפש, ריכוז עצמי גבוה, מה שנקרא, התעסקות עם הצריל, בעיה. אז אנחנו לא רואים, פשוט לא רואים. מסביבנו, מסביב יהום הסער, מסביב יש התרחשויות אדירות וכבירות, כן? רבות ממדים. ואדם הוא כמו הסרט הזה של ה-BBC על החרקים. אז רואים שם איזה גנן שעוסק בכיסוח הדשא, והמצלמה מתמקדת, מגדילה פי 100, חרקים קטנים שנמצאים בשיח. ובשעה שהוא עוסק לו בגינון, בעצם תרוד רק בשאלה של איך הדשא יכוסח טוב יותר, בתוך השיח מתנהלת מלחמה טריטוריאלית אדירה בין חיפושית ארגמנית וחיפושית אדומה. והמצלמה מתמקדת ומגדילה את זה, ורואים במקביל, כאילו יקום מקביל, האדם ש... מקסח את הדשא וחושב, אני לא יודע על מה הוא חושב. ושם מתנהל יקום מקביל שמלחמות הרות גורל מתרחשות שם בשיח עכשיו, שיקבעו ודאי את קביעת הגבולות החדשים בין שני החיפושיות האלו וכן הלאה. לא רואים, לא רואים. אבל אם מתרחשים דברים, מתרחשים דברים. אותו דבר גם פה. שימת הלב היא הדבר החשוב. פשוט להקדיש תשומת לב, מה שנעשה, כן? ממש בקרבתי. ממש על אותו ענף בשיח שלי. אשתי שנמצאת 5 סנטימטר, 10 סנטימטר ממני. היא מציאות שלמה. יש בה התרחשויות מופלאות בכל הרמות. כן? היא מאוד רלוונטית מבחינתי. היא מאוד קשובה לי, היא מאוד אוהבת אותי, היא מאוד דואגת לי. זאת שנמצאת כאן. כאן, הנה, פה, פה ממש כרגע, ואני עומד מולה ומדבר איתה. היא עולם ומלואו. מבחינת הרלוונטיות של הכלפיי, האכפתיות, הפנייה של הכלפיי. אני לא יכול להתעלם מהדבר הזה. זה יקבע את היחס שלי כלפיה. אני לא יכול להסתכל עליה כאיזו סטטיסטית שניצבת שם ברחוב, כדי שהמצלמה תקלוט את ההמון, כן? אז יש שם 1,000 סטטיסטים שהם הולכי הרחוב, אבל הגיבור מתהלך בתוכם, והוא העיקר. מה זה אכפת לי? מה הסטטיסט הזה מרגיש? מה הוא חי? זה אכפת לי בכלל. העיקר שיתייצב שם כדי שהגיבור יהיה לו את האקוסטיקה הזאת, את, ה... כן, את, ה... את האנשים מסביב. הוא עכשיו העיקר, המצלמה מתרכזת בו. מה זה אכפת לי? האנשים ההם האטומים, כמו פסלים, אנשים רק עם גב, אין להם פנים בכלל. הם סטטיסטיקה, הם ניצבים, נקרא לזה, כן? הם ניצבים ולא יותר. אי אפשר להסתכל או להתייחס לאישה כאל ניצבת. אי אפשר. אבל האמת חייבת לאמר. האמת חייבת לאמר שנשים סובלות, כן? נשים סובלות מדימוי של ניצבות. הרבה פעמים. אני ניצבת, מבחינתו. מה אני עושה פה? אני ניצבת. לפעמים הוא צריך משהו, אז הוא פונה אליי. כן? בדרך כלל בדרישה, בדרך כלל בתביעה. כאילו מגיע לו, כי זה מובן מאליו, הוא שכח להודות על מה שעשיתי למנו אתמול, מה שעשיתי הבוי. הוא, יש לו צרכים, אז הוא פונה אליי, כן. מוציא אותי עם הנפטלין, מוציא אותי עם הארון, כי יש לו צורך מסוים. זה נשמע קיצוני, זה נכון. ודאי וודאי שבתים, זה לא כך, לא התנהלות כזו. ודאי, ודאי, לא ברשאי. עסקינן, אנחנו לא עוסקים פה ברשאים, חסי שלא. יוחד שמדובר בבני תורה. אבל יש הרבה מה לשפר בתחום הזה, לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו. כן, מה רוצה לשאול? להפגין, הכוונה היא לא לעשות את הדברים, לא להפגין את הדאגה ואת האהבה כלפיה, בצורה מינורית, כן? בצורה כזו מרומזת, בחצי פה. לא, אלא זה צריך להיות ברור לה. זאת אומרת, שאתה מדבר אליה או מתייחס אליה, צריך להיות לה ברור, צריך להיות לה ברור שכרגע אתה מתייחס אליה. ולא כלאחר יד להגיד איזה, לזרוק איזה משפט. זה צריך להיות ברור שכרגע אתה מתייחד ומתייחס אליה. לא אמור להיות לה צל צילו של ספק שהיא כרגע במרכז. זה לא משנה מה אתה אומר, אתה לא צריך לנאום לנאומים. לא מדובר בשביל נאום של שעה. כן? גם אם אתה בוחר להגיד חצי משפט, היא צריכה להרגיש שכרגע היא במוקד, ולא עליו. היא במוקד. היא במרכז. כן? וכרגע אתה פשוט מתייחד איתה. בתשומת הלב שלך, באכפתיות, בהבעת העיניים שלך, אתה שמה, בשפת הגוף אתה איתה. זה מה שצריך. זה נקרא להפגין. שוב, רק מקודם, הוספתי ואמר שלא תהיה טעות. הפגנה אין הכוונה באיזה הפקה פירוטכנית כרגע של זיקוקים. לא מדובר על זה. מדובר על כנות וישרות. תשומת לב, מיקוד, זה הכל, פשוט מה. כמו שאתה מדבר איתי, עכשיו אני מדבר איתך. אין לך צל צילו של ספק שאליך אני מתייחס. נכון? לא מפוזר עכשיו, אני מתייחס אליך. זה דבר מאוד חשוב. כן. לא, 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 לא. יש בזה המון דרך ארץ בעניין הזה. יש בזה חלקים שלמים של דרך ארץ בעניין הזה. אתה שואל, סליחה, קודם כל, לא חזרתי לשאלה שלך. השאלה הראשונה שאלת זה לחזור ולהבהיר מה זה להפגין, ואני תתמלנית. והשאלה השנייה זה שואל, בהתייחס למה שאמרנו אתמול, כן, אתמול, האם יש מקום ליחס כזה הפגנתי, מהסוג שדיברנו עכשיו, לפני הנישואין. ואמרתי שחלק גדול מההפגנתיות הזו, שתוכנה ותשומת לב והתייחסות וישירות, כן, חלק גדול מהאקט הזה, מהפעולה הזו, הוא שייך לתחום של דרך ארץ. די. אז אותם רבדים שייכים לתחום של דרך ארץ שקודם לתורה, ודאי וודאי ששייכים גם לתקופת ההיכרות. יש צורות התייחדות והפגנת דאגה וחיבה ואהבה שהן שייכות לאחרי הנישואין. גם בזה חכם עיניו וראשו יראה בדיוק מה שייך לכל תקופה. זה נו? כן, חננן. מה זה? לא הבנתי? אתה יוצא. כן, וואה, אתה יוצא. טוב, טוב. נו. אתה שואל מה, איך גבר, האם גבר צריך להביע דאגה ואהבה כלפי אשתו במחיצת הילדים? כאשר הילדים, להפגין, כאשר הילדים נוכחים, יש כל מיני צורות ביטוי לאהבה. כן? יש צורות ביטוי לאהבה. יש אהבה שמתבטאת בצורת דיבור, יש אהבה שיכולה להתבטאות ברמות היותר חושיות. כן? זה כבר גולש לכיוון היותר אינטימי. זה דבר ש... צריך להישמר, לא להביע אותו בכל סביבה, ואולי אפילו לא בסביבת הילדים, הבאות היותר אינטימיות, וכן הלאה. במקום שהנפש והגוף מתאחדים, זה נקודה רגישה, שהיא שייכת לתחום האינטימי, כן? שאפילו בני הזוג עצמם לא רשאים לראות את זה. כן? אפילו בני הזוג עצמם. לא רשאים לראות את זה, כפי ההלכות בעניינים האלו, שהדבר צריך להיות מבלי שאפשר לראות וכן הלאה וכן הלאה. כן, המעשים, האינטימיות שבין איש ואישה, או ביטויי האהבה, השאלה באיזה רובד אנחנו מדברים. יש את הרבדים היותר מופשטים של אהבה, כן, שזה יכול להיות במבטי עיניים, בצורת דיבור, זה יכול להיות בשפת גוף, אפילו בלי מגע, בשפת גוף. כל צורת ביטוי היא שייכת לרשות אחרת. כן? לא טוב, למשל, כדוגמה, לא טוב, אבל צריך לשקול את זה היטב. כאשר בני זוג, בין אם בעלי הרכב, בין אם טרמפיסטים, או בין אם הולכים סתם ברחוב, ואנשים שומעים אותם, לכנות את הבעל מאמי, ואותה מומי, זה לא דבר טוב. זה לא דבר ראוי. זה לא טוב ששומעים את זה. כי זה בעצם להוציא את הפנימי החוצה. זאת אומרת, מי הם אותם אנשים שנמצאים שמה, שהם בכלל, יש להם את הזכות בכלל, כן? הזכות בכלל להיות שותפים למעמד הזה, שגבר קורא לאשתו, אהובתי, מאמי שלי, תוקה שלי. לא, זה לא ראוי. זה לא ראוי, זה בבחינת ויראה להם את כל בית נחותו, כן? הראה להם את אוצרות המקדש. מרגע שהוא הראה להם את אוצרות המקדש, מפה כבר נגזרה גלות. יהיו בניך סריסים בהיכל מלך בבל. זאת אומרת, צריך להיזהר, כן? לראות מה אנחנו מוציאים לרשות הרבים. וזה קשור גם להבאות של אהבה בתוך הבית, כן? יש הבאות שילדים לא שייכים אליהם, זה יכול להביך אותם, זה יכול ליצור איזה רושם לא בריא על הנפשות. צריך לשים לב איך עושים את זה. עדיף מול הילדים להביע דאגה ואהבה ברמות, כן? היותר נפשיות, נקרא לזה ככה. ברמות יותר נפשיות. כבוד, הגינות כלפי אמא, היחס כלפיה. כן, אמא, אפשר לקרוא לה אמא. אפילו יש אומרים שרצוי לקרוא לה אמא מול הילדים. כן? אמא, לא לקרוא לה בשם, אלא לקרוא לה, כן? זה לא חייב, אבל מנהג יפה הוא. כן? זה לא חובה, אבל זה מנהג יפה. יש כל מיני דרכים להביע את האהבה. הילדים קולטים את האהבה הצרופה, כן? לא בביטויים הבשרניים שלה, אלא בביטויים יותר נפשיים, וזה נכנס בתוכם בעוצמה כבירה, ומתיישב יפה בתוך הנפש, ואחרי זה משמש אבני יסוד ליחס שלהם, כלפי אנשים בכלל, וכלפי, כן? בני זוגם לעתיד וכן הלאה, כן? צריך לשים להם לנקודה הזו. כן, ודאי. למה לא? אמא, כמה האוכל שלך טעים. כל כך נהנה מהאוכל שלך. אמא, כמה בית מסודר, כמה נפלא. להשתדל כולנו, לא לבלגן. כל כך סידר, כל כך טרחת, כולנו רואים את זה. תודה, אמא. ודאי, זה שלם. ודאי. מאוד מאוד חשוב. זה תורה שלמה בשביל הילדים. זה שווה יותר מאלפי שיעורים שהם ישמעו בעתיד. כן, כן. זה סולל להם את הדרך, סולל להם את הדרך למקום מאוד טוב מבחינה מוסרית, מאוד מקל עליהם אחר מכן. דברי תורה גם ייכנסו הרבה יותר בקלות לתוך הלב הזה. אבל נפש שלא ספגה את הערכים האלו, כן, מצד הנהגת ההורים, נפש כזו אחרי זה מאוד מתקשה לקלוט דברי תורה. מכיוון שנוצר ניגוד בין התוכן של דברי תורה לבין התוכן הנפשי. ילד שחונך לזלזול, לחוסר כבוד ודאגה לאישה, לאמא, וכן הפוך. הילד הזה הוא צובר בתוך הנפש, אנרגיות, משקעים לא פשוטים של זלזול. ואחרי זה שהוא נפגש עם דברי תורה, קשה לו לקלוט דברי תורה. ואז אנשים מתלוננים, כן? אוך, קשה לי עם התורה, קשה לי עם התורה. כן? כי הנפש דוחה את זה. זה כאילו דחיית איבר, כאילו התורה זה איבר. שמנסים להרכיב אותה, כאילו גוף הנפש דוחה את דברי התורה. מכיוון שבתוך הנפש יש מציאות הפוכה לדברי תורה. התורה מדברת על חסד, והוא יפנים חוסר חסד. התורה מדברת על התחשבות, והוא יפנים בעצם התנשאות, בוז וזלזול. איך הוא יכול להיפגש עם תכנים של תורה? כן? יש פה דחייה הדדית. אז זה מבטיח מאוד את היכולת שלנו להסתגל, כן? לעולמה של תורה, לעולם הערכים של תורה. זה דבר מאוד חשוב. וגם מי שלא זכה, תמיד אפשר לתקן. על ידי עבודה מוסרית, מאומצת, עקבית, אפשר לעבוד על המידות ולהגיע שוב לאיזו רמה של התאמה בין הנפש לבין תכני התורה. כן? כשהתורה תדבר על לא תגנוב, אני לא ירגיש כאילו, מה התורה הזו מדברת שטויות? יאללה, קדימה, אני גונן. זאת אומרת, לא נרגיש את הניגוד הזה, כן? לא נרגיש ניגוד. כן. אז נראה לה קצת. ננסה להתקדם. חוזר עוד פעם למשפט הזה. הבעל אשר עיניו בראשו אינו יכול להרשות לעצמו שלא יפגין את דאגתו ואהבתו כלפי אשתו. ואין ספק שאכן כך יעשה אם רק יקדיש מחשבה לטובות שהיא גומלת. האם הוא... המילה גומלת כאן, אני חייב לומר, סליחה שאני מעיר על זה, אבל המילה גומלת היא לא בכך מדויקת. לא בכך מדויקת. כי לכאורה נראה שכל מה שהיא עושה למענו, זה בגלל שהוא עשה לה, אז היא גומלת איתו טוב, כי גומל זה תמיד גמול. אבל אני חייב לומר פה שהרבה פעמים נשים עושות מה שנקרא גומלות לנו טובה תחת נאשלם. רע. כן. אז פה המילה גומלת היא לא בכך נכונה. השאלה גם איך זה תרגום הרי מאנגלית לעברית, אני לא יודע בדיוק איך זה נאמר באנגלית. אבל יכול להיות שבאמת לא הייתה הכוונה להגיד גומלת, אבל חייבים לציין את העובדה הזו. מאוד מאוד חשוב. זה גם מגדיל את ערך הכרת הטובה שאנחנו צריכים להכיר לנשים. כן? שהטוב שהן עושות לנו זה לאו דווקא בגלל שעשינו להם. זה לא איזה מין חשבון של פיטים, פלוס ומינוס. עשית לי שתיים, אני אעשה לך שתיים, עכשיו אנחנו פיטים. לא. לאישה יש את הכישרון המופלא, כן? לתת אשראי מאוד גדול לגבר. מאוד מאוד גדול. לעשות למענו דברים שהוא נמצא בפיגור גדול גדול. זה נקרא להשיב טובה תחת רע. אז במחילה, מכבוד המתרגם, הייתי פה מדגיש את הדבר הזה. כן? אם רק ידיש מחשבה לטובות שהיא גומלת אמו. כבר ציינו לאל, שהבעת תודה על טובה מסוימת, הינה אבן יסוד בהנהגת דרך ארץ. כן? דרך ארץ. מה זאת אומרת דרך ארץ? זה הנהגה שהיא שייכת ליסודות היותר ראשוניים של המציאות. דרך ארץ. אבל זה לא איזה מידת חסידות עצומה וגדולה, כמובן יש מדרגות בהכרת הטוב. יש מדרגות בהכרת הטוב שהם כבר נכנסים לתחום של חסידות. אבל הכרת טובה פשוטה, מהסוג שאנחנו מדברים עליה כאן, זה הנהגה של דרך ארץ. במילים אחרות, בלי הכרת הטוב העולם לא יכול להתקיים. זה דבר מדהים. אני זורק את הפצצה ואחרי צריך להסביר אותה. הוא לא יכול להתקיים. למה הוא לא יכול להתקיים? סיבה מאוד פשוטה. אם אני לא מזהה, כן, מה זה הכרת הטוב? הכרת הטוב, פירוש הדבר הוא שאני מזהה, שימו לב, מזהה, דיברנו, זה כבר כמה פעמים, זה לא חידוש, לא אמור להיות חידוש לחברים שיושבים כאן ברציפות. אבל הכרת הטוב זה בעצם תוצאה של זיהוי שיש מי שמשלים אותי. כלומר, המציאות בנויה על חוסר והשלמה. כל המציאות. כל המציאות. אני חסר, ואתם משלמים אותי ברגע זה שאתם יושבים מולי. כן? אני חסר. אתם משלימים אותי בעצם עובדה שאתם מאפשרים לי להגיד מה שיש להגיד. כן? כל אחד מחברים חסרים, ואני משתדל בדברים שאני אומר להשלים. עכשיו, היסוד של הכרת הטוב הוא מזהה את החוסר וההשלמה. כל המציאות שלנו מתקיימת על בסיס של חוסר והשלמה. בורא נפשות רבות וחסרונן. על כל מה שבראת לחיות. כלומר, הנפשות הן מלאות בחסרונות, וכל מה שברא השם זה השלמה לחסרונות. עכשיו, שאני לא מזהה את היסוד של השלמה וחסרון, אני בבעיה מאוד רצינית. אני לא יכול להגיע להשלמה מעולם. לא יכול. כי יש כלל גדול. אם אני מקבל ממך טובה ואני לא מכיר בזה, הטובה תיפסק. ככה זה עובד בעולם. כלומר, אני חייב בעצם להכיר בחסרון כדי שהטובה תמשיך להשפיע, לשפוע עליי. ברגע שאני לא מכיר טובה, כלומר, אני לא מודה בעיקרון של חסרון והשלמה, אני לא קורא לעצמי חסר ורואה בך משלים, הטובה תפסיק להופיע. ואז העולם פשוט חרב. הולך ונחרב. כי אין בו כבר את התנועה של חסרון והשלמה, חסרון והשלמה. זה הצד הפשוט, כן? להסביר את העניין, למה הכרת הטוב זה דרך ארץ, במובן שזה מהווה בעצם פעולה הכרחית לקיום המציאות. אנחנו דיברנו ברמה של הכרת הטוב לזולת. כמובן, אנחנו צריכים גם להכיר במקור השפע, שזה השם יתברך בעצמו, ולדעת בסופו של יום שכל השליחים הטובים שעשו למעננו משהו, בסופו של דבר זה שפע אלוקי, שכולם שליחיו, אתה שליח שלו, כל אחד מיושבים פה הוא שליח שלו, וכל אחד בדרכו שלו מהווה שליח מופלא כדי להעניק משהו, כן, וכן הלאה. בסופו של יום אנחנו צריכים לאסוף את כל הכרות הטוב הפרטיות לראובן ושמעון, ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל השליחים הנפלאים שהוא שלח כדי לזמן לי את ההשלמה שלי בגוף ובנפש וברוח. בסופו של דבר צריך להשיב את זה לריבונו של עולם, לא להשאיר את זה בתחום התחתון, כן? גם בתורה אנחנו לא מוצאים את הביטוי תודה ביחס לבשר ודם, רק ביחס לבורא. דבר מעניין, כדאי לשים לב, אם מישהו יעלה לי איזה מקור שהתודה נאמרת כלפי אדם מסוים, כן? לא. כן? כלפי בני אדם זה ברכה, ברך אותך, אבל לא מודה לך, זה דבר מעניין. זה גישה מאוד, לא יכול לקרוא לזה קיצוני, כי התורה היא דרכיה דרכי נועם, אבל זה, התורה מחנכת אותנו, שלמעשה הכרת הטוב, בסופו של דבר זה לקדוש ברוך הוא, שהוא מסביע לכל חי רצון, והוא זה שנותן בליבו של פלוני להטיב לך, ובליבו של אלמוני להטיב לך, בסופו של דבר הכל מתנקז אליו יתברך. זה חינוך מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני לא אומר, אנחנו בגדר של דרך ארץ, חייבים להגיד תודה לבני אדם. ודאי שחייבים להגיד תודה, בלי שום ספק. אבל זה מעניין לראות שהתורה מנקזת את כל הטובות, את כל התודות האנושיות, היא מנקזת בסופו של דבר לקדוש ברוך הוא. כן? אני חושב שההערה הזו, שזה לא המצאה שלי אגב, מישהו אמר לי את זה, כן? ולא בדקתי בסודיות אמנם, אבל ככה מתוך הזיכרון, באמת ראיתי ש... עד שבא לאה והודתו, לא היה אדם שאמר תודה לקדוש ברוך הוא, כן? וכולי, אברהם אבינו, לא, שם זה משהו אחר, תן תודה לשם אלוקיך, שנאמר על אחן, תן תודה, ובאמת, הביטוי תודה, מישהו ימצא דוגמה שחורגת מהכלל הזה, יגיד לי, זה פשוט פילי פלאים, כן? אבל זה האידיאל, האידיאל. אחרי שאנחנו באמת קובעים את האידיאל הזה בהכרתנו, עכשיו אתה יכול להגיד תודה לבן אדם. כי אתה לא תיתקע, כן? בתחנת הממסר הזו. אתה לא תיתקע בחוליה האנושית. אתה ודאי תדע שזה בא אליו מלמעלה, אליך, וזה חוזר אל הקדוש ברוך הוא. זה חוזר. כן? עכשיו אפשר להגיד תודה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אין חשש שאני אעליל אותך מלשון אליל. אין חשש שאני אומר לך תודה. אתה שליח, בבחירתך החופשית, בחרת להטיב לי, זה מאוד מאוד יפה. בזה שכללת את המצב המוסרי שלך, בחרת להטיב לי, יפה, יפה וטוב. אבל סוף סוף, גבוה מעל גבוה, שומר. קדוש ברוך הוא, משם מתחיל כל השפע לנזול כלפי מטה. יזל מים מדליו. טוב, זה מה שרציתי לומר פה, עניין של אמירת תודה, שזה יסוד מאוד מאוד חשוב, ששייך לבסיס של דרך ארץ. הלאה, הלאה. אולם באמירת תודה גרידה אין די. אולי זה הפגנתיות, פה הוא באמת לוקח את הביטוי הפגנתיות, לא הייתי אומר לקיצוניות, אבל לרמות חדשות. ננסה להבין את ההיגיון שבזה.
מה זה גרידה?
בדרך אגב, by the way, by the way. אולם באמירת תודה גרידה אין די. יש להרעיף שבחים על האישה. מכיוון שהאישה משתוקקת להרגיש שבעלה אוהב אותה ומעריך אותה. ובשפת הרגש, הרגש בכלל, הרגש הנשי, כן? צריך את כוס הקפה הזו עם 5 כפיות סוכר. תלוי מתי. שוב, תלוי. יש נשים או יש מערכות יחסים ששם כבר לא זקוקים להרפת השבחים הזו, די בכפית סוכר אחת, וגם היא שטוחה, כן? ולא, כן? אפשר אפילו שטוחה, אבל יש מצבים שאישה זקוקה 5 כפיות סוכר, לא פחות. לא פחות. אחרת, הגג שלה עדיין פרוץ, כן? להרעיף, אולי משון רעפים, לשים רעפים, כן? אתה באמת, כל רעף, כל שבח כזה, אתה באמת סוגר את הגג, כן? שלא ירד עליה גשם, והשמש לא, 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 לא תרביץ בה, כן? היא מרגישה יותר מוגנת, נאמר כך, כן? יותר מוגנת, שגג לראשה. כן? להרעיף שבחים על האישה. זאת למה? מכיוון שהאישה משתוקקת להרגיש שבעלה אוהב אותה, הוא מעריך אותה. כן? זאת אומרת שהאישה, מבחינת הצורך הרגשי שלה, היא נמצאת באיזה מינוס עמוק, שכדי למלא אותו, הגבר צריך לעשות את תשובת המשקל, ולתת לה הרגשה, כן, של מילוי. עוד ועוד, עד שהיא תרגיש בטוחה מספיק. הן מצד שבח, הן מצד איכות השבחים, והן מצד כמותם. כמותם, הרצף. כשאנחנו מרגישים שהיא מתחילה להתמלא בביטחון ואמון, אז אנחנו יכולים להירגע, יכולים להמעיט ולחזור לדרך האמצעית שהיא מרגישה בה בטוחה. היא לא מטילה ספק לגבי היחס שלי כלפיה. הנה מיד, אבין אדם, מיד. אין די, יש להרעיף שבחים על האישה. מכיוון שהאישה משתוקקת להרגיש שבעלה אוהב אותה ומעריך אותה. אסור לו להביא אותה למצב כזה שתטיל ספק בכך. אם כן, מה חובת הראיה שלך כלפי אשתך? מה חובת הראיה? מה תוקף הראיה שאתה אוהב ומעריך אותה? שוב, זה תלוי כמובן בטבעה של האישה. זה תלוי ברמת הקשר ביניכם. זה תלוי בדברים האלו. כן? אבל אסור שיהיה לה צל צילו של ספק. צל צילו של ספק. שמעתי איזה שיח פעם בין איש ואישה באיזו תוכנית. כן? שמעתי איזה שיח. אז הגבר הוא, על פניו נראה שהוא מאוד קשור לאשתו ומאוד מעריך אותם חבר. הם כבר נשואים 20 שנה. כן? למרות שלכאורה זה לא היה הגיוני שהם ינסו, כי כי הוא באמת גבר נורא מיוחד, נורא מיוחד. הוא איש מקסים, מקסים, מקסים. לא אזכיר את השמות כאן כרגע, ידועים, אבל לא נגיע, לא זה. הוא באמת איש מקסים. הוא איש מקסים בכל הרמות. הוא אדם חכם ובעל מידות. הוא גבר אידיאלי. זה חלומה של כל אישה לדעתי, כן? שיהיה לה איש, לא דווקא אותו, אבל אדם. בסדר גודל של אכפתיות ורגישות כזו ונאמנות. ישבו, נשאלו שאלות וכן הלאה, ואישה אמרה בפה מלא, אני עדיין לא בטוחה שיום אחד הוא פשוט לא יגיד לי שלום ויקח מישהי אחרת. אז שואל את המנחה, למה את חושבת ככה? זה לא מובן מאליו שאני זכיתי לגבר כזה. אבל את לא רואה שהוא אוהב אותך? כן, אני רואה, אבל אין לי ביטחון עדיין. זה דבר מאוד מעניין. עכשיו, יכול להיות שזה קשור אליה, כן, בחוסר יכולת הקבלה של עצמה. ולכן גם שמקבלים אותה, כן? היא לא יכולה להרגיש בזה חוויה של, כן? קבלה עצמית. גם שמקבלים אותה, וגם שמוכחים למשך 20 שנה, תמימות, כן? והיא נשאלה, יש איזה בעיה? יש איזה דופי במעשיו? הוא האיש המקסים יותר. אין לי מילה רעה אחת לומר. למרות שהגברת הזו היא ביקורתית בצורה שקשה לתאר. קשה לתאר את הביקורתיות שלה. הרדיקלית, הייתי אומר. כן? כמובן שאני לא אומר מעט את השם. אבל שהיא נשאלת, האם יש לה ביקורת עליו? האם יש איזה פגם או דופי, כן, בעלות שלו, באותו איש שלך? כלום. הוא גבר דיאלי. ובכל זאת, בכל זאת, אין לי שום ביטחון שהוא מונח בכיסי, שתמשה בביטוי הזה. אין לי ביטחון שהוא מונח בכיסי. עכשיו, יכול להיות שהבעיה היא שלה. קרוב לוודאי. אבל לפעמים, כן, דוגמה היא לא מספיק טובה מה שהבאתי כאן, כי במקרה זה כנראה הבעיה באמת שלה. כן? אבל אולי גם לא יש איזו מידה של אחריות. אתם יודעים מה? יכול להיות שכאשר הוא מדבר עם נשים אחרות, היא קולטת שהוא מתייחס אליהן באותו מאור פנים. היא רוצה מאור פנים ששמור לה. כשאתה מדבר עם קולגה שלך, או עם תלמידה באוניברסיטה, אני מבקש שלא יהיה שם את אותו מבט עין, את אותו הערת פנים שזה כלפיי. אני רוצה עדיפות. יכול להיות שזו הסיבה. עכשיו, כשהיא נשאלת, היא לא אומרת את זה, כי היא מקבלת ממנו הערת פנים נפלאה. כן? היא לא יכולה להתלונן. אבל ייתכן שאם היינו חוקרים את הדבר, היינו רואים שיש מה שנקרא, שמשווים גדול וקטן, שמשווים את היחס כלפי האישה, כן? שלא, ליחס כלפי אחרות. תלמידות, קולגות וכו' וכו'. יכול להיות שזה חורה לה מאוד הדבר הזה. מאוד יכול להיות. אז הנה פה האחריות שלך להבדיל בין קודש לחול. להבדיל בין קודש וקודש. אשתך היא קודש קודשים, ושמור לה מבט מיוחד, דיבור מיוחד. אתם יודעים שלפעמים אנחנו שומעים בטלפון מישהו מדבר, אנחנו יודעים מי הוא מדבר. כי באופן אחד אתה מדבר עם אמא, באופן אחר עם אבא, באופן אחר עם הבן שלך, באופן אחר עם אשתך. זאת אומרת, אנחנו שומעים, בלי לראות את האדם שמדברים איתו, אנחנו יודעים שזה לא אותו אדם שדיברת איתו לפני 5 דקות. זה היה מישהו אחר על הקו. כי צורת הדיבור היא שונה. אנחנו מקדישים לכל אחד צורת דיבור מיוחדת לו. וראו אם כן, שביחס לאישה יהיה צורת דיבור מאוד מאוד ייחודית, שמבטאת את האהבה המיוחדת, שהיא שמורה למי? שהיא באמת החצי השני של נשמתנו, כן? חצי השני של נשמתנו, זו שחיה איתי, זו שמגדלת אותי, זו שאוהבת אותי, מיטיבה לי וכן הלאה וכן הלאה. לה שמור יחס מיוחד. אם אתה לא עושה את זה, הרי על מה חרב הבית? שישבו בו גדול וקטן, שישבו גדול וקטן בעם ישראל, זה חרב הבית. טוב. סיימנו את הפסקה הזו, אבינדב, לא הצלחנו להגיע אליך, נעשה את זה בעזרת השם פעם בסדר, אנחנו צריכים לעצור כאן. בארבע נפגש שוב, מה צריך